פרק א', הגענו לפסוק מעשה, פסוק י"ב. כן, דיברנו פעם קודמת על תפילת חנה, תפילה גדולה וחשובה, שיקם הלכת הגוורתא איכא למישמע מתפילת חנה. אז התפילה הזאת היא תפילה יסודית במסורת שלנו, בגלל קודם כל התפילתיות שלה, את הפנייה אל השם, הקשר אל השם, הפשטות של הבקשה מהשם. אבל זה לא הקטע המרכזי. הקטע המרכזי מתחיל עכשיו. פסוק י"ב. נקרא את הפסוק. ויקיר ביתה להתפלל לפני השם, ואלי שומר את פיה. ובכן, נזכירכם, שהיא קמה להתפלל בפסוק ת' ואלי יושב על הכיסא. ואמרתי לכם כבר אז, שזה לא רק מצוין כדי שנבין אחר כך איפה הוא הגיע למקום הזה, אלא כל הסיפור פה זה מולו. יש כאן מהפך, מעבר, תפילת חנה היא פתיחת תקופה חדשה, כמו כל הספר הזה, מאיש אחד מן הרמתיים, בעלה אלקנה, בדרך הבן הגדול של שמואל כמובן, בדרך האימא שלו. וחנה בתפילתה מתחילה את המהפך. היא מתפללת מול אלי. קודם כל, התפילה שאמרנו שבוע שעבר. עכשיו נראה מה קורה מול אלי עכשיו. מכאן והלאה, את הפסוקים הקרובים, אם עד עכשיו זה התפילת חנה הנושא, הפסוקים הבאים זה חנה ואלי. זה עד סוף הפרק למעשה. חנה ואלי, מזכיר שוב אלי, צדיק, עליון, קדוש וטהור. יש לא מתבלבל. אבל יש מה להגיד לו. אז הפסוק אומר, ואלי שומר את פיה. הפור שומר את פיה. הביטוי היחידי הקרוב לזה בתנ"ך, מי מכאן רש"י במקום, ואביו שמר את הדבר. נכון? רש"י קודם. מה זה אביו שמר את הדבר? פרשת וישב. איפה יעקב היה שם הסיפור הזה? הוא לא ידע. יעקב, החלום של יוסף, שבו יוסף מתחיל את הנהגתו, את המשפחה, את העם, משיח בן יוסף, התחיל בחלומות. מול יוסף עומד יהודה ואחיו. פרשת וישב מתחילה את הבירור הגדול של יוסף ויהודה. יעקב הוא אבא. כשיוסף חולם, אין לו עמדה. הוא שומר את הדבר. מה נראה? ריבונו של עולם, נראה מה יצא. כי הוא לא צריך להתעסק בזה. יעקב הוא אבא שלהם, הוא אבא שלנו. הוא איננו אמור להיות צד בבירור של יוסף ואחיו, אבל הוא שומר את הדבר. הוא לא אומר יעקב, טוב, הוא שומר את הדבר. למרות שמדברים עליו. השמש, הכוכבים, הירח, כן, אבו נבוא, אני ועמך, נכון? אבל הוא יודע שיש פה מה לצפות. כמו שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. הוא מצפה. יעקב אומר לעצמו, וואי, משהו יצא מכאן. לא יודע מה. ואלי גם כן. כשחנה קמה להתפלל, אלי מסתכל, הוא מבין שמשהו קורה כאן. אתה תראה מה, גם מדבר. הוא עוד לפני נראה מה שהוא אומר. הוא השומר את פי הפורשו, אם זה מקביל, השוות שאנחנו עושים בשיעור הזה, לשמר את הדבר, זה באותו סטטוס. הוא נמצא בהמתנה מעבר למה שהוא יגיד. הוא יגיד דברים קשים, והיא תגיד לו דברים קשים, בסוף הפרק הזה יש שם ויכוחים נוקבים ביניהם. אבל לפני זה שומר את פי. ולא משנה מה הוא יגיד. באינטואיציה האמונית שלו, הוא מצפה. הוא מצפה ומבין שמשהו כאן קורה, גם אם לא כמה שיקרה נוח לו. זה הביטוי הראשון. לפני זה הביטוי, ויהי כי הרבתה להתפלל לפני השם. להתפלל לפני השם, יש ביטוי יחידי כזה בתנ"ך עוד פעם אחת, בספר מלכים, ב', פרק י"ט, פסוק, מה אני חושב עכשיו? י"ט, מלכים ב', פרק י"ט. שנייה, הוא כאן התנ"ך, רק ביטוי כזה. כתוב כאן ככה. פסוק ת"ז, ת"ו. ויתפלל חזקיהו לפני השם. שני אנשים בתנ"ך כתוב שהתפללו לפני השם. חנה וחזקיה. מה חזקיה התפלל? השם אלוקי ישראל, יושב הקרובים, אלוקים לבדיך, שמי הארץ, עתה אשריך. מתפלל על ירושלים, מוצנחרי.
מה התפלל לפני השם
הרב? לפני השם פורשו לפני השם כמו שאני מתפלל, אבל לא כתוב את זה עליי בדרך. גם לא כתוב את זה על אברהם אבינו, כתוב את זה רק על שניהם. שני אנשים בתנ"ך שנאמר לי מתפלל לפני השם, כמו כל תפילה. כל תפילה לפני השם, פשיטה. זה נקרא תפילה. אבל לא נאמר. זה אחד, חזקיהו מול סנחריב, מול אהב האמינה של סנחריב, מי שלא זוכר את התנ"ך, סנחריב התכוון להחריב את ירושלים. אבל השם עשה לו פי, 180 אנשים מתו, 180 אלף אנשים סתם. הלך הביתה. וחנה, זה ביטוי ראשון. והביטוי השני, כי עיר ביתה נתפלל. זה ביטוי שמופיע עוד פעם אחת בספר בנביא. אומר הנביא, גם כי תרבו תפילה, אני נשמה, הבנתם? בתוכחה האלוקית, בזמן חורבן הבית, והגערה האלוקית של ישעיהו, חזון ישעיהו, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. חנה, כן שמעו זה. נכון? היא מרבה להתפלל. שני פעמים התנ"ך כתוב את הביטוי הזה. זה לא סתם, אני מזכיר לכם כל הגישה שלה. זה לא סתם, זה מילים של הקדוש ברוך הוא. אל תרבו להתפלל, הרבתה להתפלל. יש פה אחד שמזכאית לרבות תפילה והשם שומע. אז בואו נראה את חז"ל על הדבר הזה, מספר 49. חז"ל גם התייחסו לזה. מניין לנעילה, אמר רבי לוי, גם כי תרבו תפילה, כן, הגמרא הירושלמי שנראה עכשיו, היא גם, אני גם, שמה לב, להשוואה שעשיתי, כשתראו שהשוואות האלה משוואות שחז"ל עשו אותן. חז"ל גם הבינו שביטויים דומים בתנ"ך אומרים דרשני. נראה מה כתוב בירושלמי. מניין לנעילה? אז הנעילה, המשפחת על המילה הזאת, מתפילת נעילה, היא עוד תפילה. זה לא סתם עוד תפילה. ביום בבבלי, תסתכלו שם בפרק יום הכיפורים, מאיפה לומדים נעילה, מה זה נעילה, מה זה נעילה, זה אמירה. נעילה זה משהו, זה מותג. זה לא סתם עוד תפילה. זה לא סתם עוד תפילה. לכן גם ירושלמי שאלו את השאלה הזאת. מר בלוי, גם כי תרבו תפילה. גם כל המרבה בתפילה, נענה. זה להרבות בתפילה. ביום כיפור אנחנו זכאים למה שלא פשוט לעשות אותו, להרבות בתפילה. אומרת הגמרא, מחלפי שיטתי דרבי לוי. אותו רבי לוי שאמר את הדבר הזה, הוא אמר גם משהו הפוך. רבי לוי תמן, אמר רבי אבא ברי דרבי פאפי בשם רבי לוי. כתוב בפסוק במשלי בכל עצב ומותר. הדבר שפתה מאחל המחסור, חנה. על ידי שריבתה להתפלה קצרה ימיו של שמואל, שאמרה וישב שם אדונם, ולא אין עוד אומה של לוי, אלא 50 שנה, יש לו מצווה בעבודה, ולא יעבוד עוד, ואבן 50 ותארתם, אומרת, מה בסדר, כן, שמואל הנביא חי כמה? 52 שנה. זה כתוב, זקנה של שמואל, זה 52 שנה. שימו לב את ההמשך, אגב, רבי שמעון משער בן יוחאי, משער בשם בן חלפתא, קריבתה להתפלל, נענה, יש כן מכן מתח בין שתי גשות. יש אל תרבו תפילה ויש הרבתה להתפלל. משני מקומות לומדים ההתחלה בסוף של הגמרא שלרבות בתפילה זה טוב. או מהקונטרה לנביא, גם כי תרבו תפילה, משמע שעקרונית זה טוב, אבל שמה חורבן לא שומעים. או מחנה. הירושלמי מציג את חנה כאחד שהרבתה להתפלל והצליחה. מה שלא היה בחורבן, וממנה לומדים, או מניגוד לישעיהו, או מחנה. אמירה שחז"ל היא שכאן הרבתה להתפלל זה מעלה מיוחדת במינה. אבל באמצע יש רבי לוי הפוך, מחלפי שיטת דין. זה אומר דבר מאוד מוזר, ישב שם אדולם, זה בכלל לא בתפילה שלה, זה כתוב שאמרה לבעלה, ישב שם אדולם. מה קשור לתפילה? למה חז"ל אומרים את זה? שאלה קשה. להתפלל הרבה זה לא פשוט רבתה. כי תפילה מרימה את האדם לרבדים אלוקים. ומי שזכה להתפלל הרבה, לפעמים המציאות הארצית לא מסתדרת עם זה לגמרי. חנה הרבתה להתפלל. השאיפות שלה, גודל שאיפותיה, שאנחנו עוסקים בהם כל הזמן, וגם בשבוע שעבר, וגם בהמשך נראה את זה, וגם היום. אל המציאות, אל הופעת השם, אל גאולת ישראל, אל תיקון העולם, הן ענקיות. היא זכאית להתפלל, אבל המציאות עצמה היא מורכבת. ושמואל לא יחיה הרבה שנים. היא לא תוכל לממש את הגודל הזה בעולם שלנו בלי סוף. שמואל ימות בגיל צעיר. הוא יעשה את מה שהוא יעשה, יקים את המלכות, ינגד ישראל, פילים. אבל יהיה איזשהו חסר בגלל הפער המוכרח בין ריבוי תפילה, בין גודל הופעת השם, בין שאיפה לגודל אלוקים מושלם לבין מציאות מוגבלת וקטנה. עד כאן הפסוק הזה. כן, אומר על הפסוק, אני חוזר על הפסוק שלנו, וכל זה, ואלי שומר את פיה. טוב, גם נראה מה קורה.
הריבוי בתפילה של חנה זה באיכות או בכמות?
אני חושב שבכמות בעיקר. כי מה, באיכות סליחה, מה כמות פה? תפילה שלה היא לא אפילו לא פרה אחת של 18. אם יראו, תראה, זכרתי, כמה מילים תספור, בפסוק י"א, 20 מילים, אין 20 מילים. זו תפילה קצרה מאוד. אבל זה, טוב שיארת את זה הרי, הרבתה זה איכות. מונעילה, שזה תפילה מיוחדת. אומר הפסוק הבא, אלי שומרת פיה. וחנה, היא מדברת על ליבה. רק שפת הענות, כולה לא ישמע. ויחשבי אלי לשיקור. עכשיו נכנסנו כאן לתוך אלי, מה אלי רואה? שיקורה. בוא נראה את הדבר הזה. נתחיל בביטוי הראשון, חנה, היא מדברת על ליבה. מכירים את הביטוי הזה בתנ"ך? לא הרבה. אחרון, דברו עליה בירושלים. לפני זה, בהתחלה הראשון, וידבר על ליבם. יוסף מול אחיו, וינחם אותם וידבר על ליבם. ובאמצע אומרת רות, כי דיברת על לב עמתך. לדבר על הלב זה רציני מאוד. בעתיד הגדול, אומר הנביא, דברו עליה בירושלים, תנחמו את ירושלים. ולפני זה יוסף, במתח הגדול של בניין המלכות הזאת, וזה נראה כל הספר כמה שנספיק לראות, על החיבור הנפלא הזה של יוסף ויהודה, הוא מדבר על ליבה. הוא מנחם אותם לצאת מהבלבול הזה אל התיקון השלם. ובאמצע, לפני הסיפור הזה, בסבתא של המלך הראשון שלנו, דוד, בועז מדבר על ליבה. אבל פה, מי מדבר על ליבה? היא. מי מדבר על ליבה? מי? אלי? לא. מי? הבנים שלו, אין מצב. מי דבר עליה? היא דבר עליה. היא צריכה לדבר עליה. מדבר שלה, אין מי שידבר עליה. אני אדבר עליה. אני אנחם את עצמי. אני אגיד שיהיה בסדר. מי יגיד לי את זה? היא מדבר עליה. לא יוסף, לאחיו, לא בועז, לרות, לא לירושלים. היא דברת עליה. מה שמתוב. אומר הפסוק הבא, ושפתי הנאות. רק שפתי הנאות. הכולה לא ישמע. מעניין הבטוי שפתיה, אני גם את המילה הזאת בדקתי. יש שפתיה רק פעם אחת, הרבה פעמים, פרשת מטות. כן, מוצא שפתיה, 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 שפתיה זה דיבור. כן, נדר זה כוח הדיבור. המילה נדר, פרשת נדרים, זה עוצמת, נדר הוא הביטוי הכי חזק של כוח הדיבור שלנו. כי הוא מחייב, הוא יוצר חלות. כן, זה בסוגיות, למדת פה נדרים בטח. שמה נדרים הישיבה יודע שזה מרכזי, במסך הנדרים, החלות שנוצרת, אדם יוצר קדושה, יוצר איסור, יוצר תיקון, לא יודע מה. וכאן כתוב שפתיה, היא משתמשת בכוח הדיבור שלה. המילה שפתיה שכתובה פה הוא מנדרים, אומר הנביא, ושפתיה נאות, היא משתמשת בשפתיה. הביטוי שדיברה התורה על נדרים. אבל כולה לא ישמע. מה קורה עם הסיפור הזה? בוא נראה את מדרשי חז"ל. קודם כל, אחר כך נראה מה קורה, מה קורה עם אלי. נתחיל מספר 50. הליבה, אחר כך ניכנס לתפילה עצמה, קודם כל הליבה. יש כאן עוד משהו חוץ מזה. חוץ ממה שאמרתי מול השבועות לתנ"ך, דברו עליה בירושלים, חז"ל אומרים משהו אחר. יאמר שא בליבו. אומר המדרש, הרשעים ברשות ליבם. אמר נבל בליבו, ויאמר שא בליבו. יאמר ירבעם בליבו, ויאמר המן בליבו, אבל הצדיקים ליבן ברשותם. חנה היא מדברת על ליבה. ויאמר דוד אל ליבו, ודניאל אל ליבו. דוברים לבורן, יאמר השם אל ליבו. זה דבר הזה. חנה ודוד, תמיד שלם יחד. שני אנשים הם דגם של לא רשעים. דומים לקדוש ברוך הוא. שמה זה, אני אסביר את המדרש הזה קודם כל. מה המדרש הזה אומר? הרשעים ברשות ליבה. הלב הוא לב. הוא נטיות, הוא דחפים, הוא גם רגשות. צריכים לדבר על הלב. צריך לשמור על הלב. צריך לכוון את הלב. הקדוש הוא מדבר על ליבו. הוא מכוון את ליבו. דוד מדבר על ליבו. חנה, לבן, המן, ליבן מדבר עליהם. בליבו, הלב שלו הוא המדבר. הרגש מדבר, הנטייה מדברת, הדחף מדבר, לא. חנה פה נמצאת בשליטה שכלית אידיאולוגית מוחלטת. מפה הכניסו חז"ל אותה לרשימה הנפלאה של דוד, וגם דניאל, כן, איש מיוחד במינו גם כן, והקדוש ברוך. היא מדברת על ליבה, חז"ל למדו מזה שיש הבדל בין צדיקים לרשעים. רשעים ליבה מדבר עליהם, הם ברשות ליבם, נטיותיהם כובשות אותם, אבל הצדיקים מעצבים את ליבם, מדברים את ליבם, מובילים את ליבם, חנה ודוד. זה מדרש הראשון. מדרש הבא 51. זה גמרא בירושלמי גם כן. בוא נראה, קודם כל נקרא את המדרש, בסדר. יכול יהיה מגביה קולו במתפלל, פירש, בחנה, בחנה היא מדברת עליבה. יכול יהיה מערר בלב? רספת הענאות, רק יצעד. מרחיש בספטותי. אמר רבי יצחק, יוסי בר רבי חנינה, מן הפסוק הזה, אתה למד ארבעה דברים. בחנה מדברת עליבה, שתפילה צריכה כוונה. רק שפת הענאות, נרחיש בשפתה. קודם לא ישמע, ליד המשמיע קודם תפילת. טוב, זה יופי, רבותה. שבוע שעבר, הייתי נגמר בבבלי, כמה הלכתה, גברת, יקלים ישמע בחנה. זה מהפסוק פה. אבל תראו מה לומדים מהפסוק. הפסוק הזה, היא לא התפילה שלי. איך אלי רואה אותה. עכשיו תקשיבו טוב. הלכות גדולות לומדים מתפילת חנה. אבל הגדולות ביותר שבהם הם איך אלי ראה אותה. כי אמרתי לכם קודם, אבל מה תראה את זה? כי המתח בינה לבין אלי הוא יסוד מרכזי בתפילה שלה. חשוב מאוד בתפילה שלה. התפילה שלה, עיקר אמירתה, כמו שעוד מעט נראה מיד נגיע לתחילות איזה היום, מול אלי. לכן סידר הקדוש ברוך הוא, שמהפסוק שבו אלי מסתכל עליה, היא מדברת על ליבה, שפתי הנאות, כולנו ישמע, מזה לומדים, איך מתפללים. יופי. דבר נוסף, כדי להבין את הדבר הזה, מספר 52, ואז נעבור לחזור חזרה לאלי. 52, גם ירושלמי. מי נבין למה זה כתוב כאן גם כן. אמר רבי פנחס בשם רבי יהודה בר סימון, עבודה זרה נראית קרובה ואינה אלא רחוקה. אלו כואב עמו בבית והוא צועק, עד שימות לא ישמע, לא ישמע את צרתו. אבל הקדוש ברוך הוא נראה רחוק ואין קרוב ממנו. דבר לוין בשמיים עד הארץ, הרקיע מלאך אימות שנה, תעזבו את הפשט של זה. מרקיע עד הרקיע תק שנה, ובשל רקיע תק שנה. כל רקיע ורקיע, קיצור, הקדוש ברוך הוא איתנו, מהלך של מיליון שנה, בסדר? רקמה גבוהה בעולמו, לא נכנס לבית הכנסת. עומד מאחורי הרמות ומתפלל, מה שם שומע את זה. איפה לומדים את זה? תגיד בסברה, לא. שנאמר בחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתי הנאות וכדור לא ישמע. זה מעניין רבותיי. הדבר הבסיסי הזה, שהוא א' ב' של אמונה בשם, שיהודי מתפלל בלחש בשם שומע. לומדים את זה לא מאברהם, לא מיצחק, לא מיעקב, לא ממשה, מחנה. מחנה היא לימדה את זה. למה דווקא חנה לימדה את זה? ולמה דווקא מול אלי? למה דווקא חנה היא המקור ללמוד שתפילה היא ביטוי נפלא של המיוחדות בקשר אל השם, שהשם שומע אותנו, אדם נכנס לבית הכנסת, עומד מתפלל, השם שומע אותו. לא צריכים מרחק, לא צריכים כלום, לא צריכים רמקול, לא צריכים כלום. ההסבר הוא פשוט, כי התפילה נובעת מעצם הקשר אל השם. קרוב השם לכל קוראיו, זה שקרוב באמת. וכל הפסוקים, המדרשים, האמירות של חז"ל על קרובת השם אלינו. ולכן זה יסוד מוסד בתפילה. אבל לזה לומדים משום מה, בגמרא ירושלמי, מחנה. למה דווקא? נשאיר את זה עוד מעט כמה דקות, בסדר? איזה משהו. אני חוזר רבותיי עכשיו למדרש, לפסוק. רגע, סליחה, אני רגע חוזר קודם כל לפסוקים פה בפנים. וקולה לשמה ועכשיויה אלי לשיקורה. עושים את זה מה קורה כאן רבותיי. עומדת חנה, היא מתפללת תפילה מדהימה. מדהימה. שלמדו מזה חזל, מה הוא חושב? למדתם מה קורה לכם? התחלתם להיכנס לראש הזה. עומדת לפניו אישה שילמדו ממנה, אלי, תקשיב טוב. אני לא יכול להקשיב, זה לא יעזור לו. עומדת מולו אישה, שמה שהיא עושה עכשיו לפניך, ילמדו מזה עם ישראל לנצח נצחים. על גודל התפילה, צורת התפילה, הקשר לקדוש ברוך הוא, קרובה לקדוש ברוך הוא, ואתה חושב שהיא שיקורה. אתה לא קולט אותה בכלל. זה הפער שהתחיל. זה הפער שאני מתחיל לראות אותה עכשיו. אלי לא קולט אותה, הוא לא קולט אותה בכלל. הוא חושב שהיא שיקורה. מה שאנחנו, כולנו, כל הדורות ישראל ילמדו, מה זה תפילה, יסוד תפילה, בנה תפילה, גודל תפילה, ארץ בנים. הוא לא, כלום מבין, הוא אומר, היא נראית לי כמה שיקורה, מה היא עושה כאן האישה הזאת? תראו איזה פער נורא זה. תראו איזה פער נורא בינה לבינו. ואז מה אומר לאלי? נקרא את הפסוק הבא. והיא אומר אליי, אלי, עד למטה את השתכרת. השיא אנרגיה. רגע, סליחה, לפני זה עוד. פסוק אחד, כתוב אחד בפסוק, ויחשביה לי לשיגורה. יש עוד פעם אחד, ויחשביה לי. למי שזוכר, יהודה לזונה. זה מאוד קשור. בהקמת מלכות ישראל, לא תמיד מבינים. אני אגיד לך דוגמה שנגיע לה בעזרת השם המשך, נכון? שמגיע שמואל לבית אישי. רואה את אליהו ואומר, וואלה, לכיפק. הקדוש ברוך הוא, לא הבנת כלום. לא הבנת כלום. שמואל, הנביא הגדול. לא הבנת כלום. במקום הזה, קשה להבין. במקום הזה, שבו בונים מלכות ישראל, לא תמיד אדם מבין. כמו בדור שלנו, מישהו מבין. אז הרצל, המדינה, אתם יודעים. הכל אקטואלי פה. אבל זה הכל מתחיל באותו מקום. וזה התחיל שם, אצל יהודה. יהודה עומד מול האישה, שהיא ממנה, יצא מה שאנחנו אומר, אז יש כאן זונה. עומד אלי מול האישה שתפילתה תיצור את מלכות ישראל, אומר, יש כאן שיקורה. הוא טוב, בהחשבה יהודה לזונה, בהחשבה אלי לשיקורה, זה אותו דבר.
בקרה של יהודה, אבל היא באמת, כאילו זה היה אותו מעשה, כאילו סיטואציה של כאילו באמת שהיא זונה, ופה כאילו זה לא...
תאמין לי, תאמין לי, אני אגיד לך שם איתם איזה, אני אגיד לך משהו בצורה רבה, תאמין לי, גם אתה היית חושב שיש שיקורה. איך אני יודע, אתה אפילו לא אלי, גם אני, לא רק אתה, יש לי אלי. תאמין לי שאתה גם חושב אלי.
מאיזה תאמין הוא חושב שיש שיקורה?
כי הוא לא הבין מה שהוא עושה. הוא לא קרא אותה, היא נראית כמו שיקורה.
למה,
הוא
אף פעם לא ראה בן אדם
שמתפתח? תעזור, אתה ישב את ה... הוא לא עוסקים כאן בפסיכולוגיה בגרוש, עוסקים בהבנה רוחנית של כהן גדול, מה זה? זה מנהיג האומה, זה אדם רציני. זה הבנה רוחנית, זה לא מספיק... זה לא שיבוא פסיכולוגית, אלי, אתה לא יודע להסתכל לאנשים, תראה, תנו רק שאלה מהרות שמתפללת בתוך כוונה. אתה לימד פסיכולוגיה בשיעור א', אתה תבין את זה, זה לא עובד ככה. צריכים להבין כאן את הבנה הרוחנית, אלי עומד מול צורך להבין את המסר הרוחני שלה. בואו, אנחנו לומדים פה תנ"ך, לא פסיכולוגיה ולא עיתון, תנ"ך. הדמויות כאן משחקות במקרה של אלוקי. ואלי עומד מול אישה שמבחינה רוחנית היא מרבה להתפלל, היא מבטאת כמיהה עמוקה מאוד לריבונו של עולם. אבל צריך לדעת לקרוא את זה. מי שלא יודע לקרוא את זה, הוא לא יבין. שיקורה, מתימונית, מוזרה, תעזוב את המינים, זה כבר פרטים. עוד מעט נראה משהו על השיקורה, משהו מדרש מדהים. אבל לא משנה. לכן זה כן כמו יהודה. זה לא משנה כאן שאצל יהודה, אתה אומר, טוב, אישה על יד הדרך, מה, זה זונה, ככה נראה זונה. ופה אישה בית המקדש, בפלל, זה נכון, אתה צודק, גם הסכים איתך. אישה מהדרך מחוסה, נראית כמו זונה. אישה ליד ארון הקודש, ליד קודש הקודשים נראית כשרה. אבל לא מבינים. אם מדובר בהבנה הסוציולוגית, אתה צודק. אבל הנביא עושה השוואה ויחשביה להבנה רוחנית. הקושי הרוחני, הניתוח האלוקי של המציאות הוא הקושי כאן. יהודה לא סתם חשב אותה לזונה. כי ככה השם סידר שמלכות ישראל נראית כמו זונה. כמו רות נראית כמו מופקרת. ככה זה נראה, צריכים להיות בועז כדי להבין מה זה רות. צריך להיות גדול, להבין מה זה דוד המלך, אפילו שמואל לא ידע. זה הסיפור. קודם כל, המצב הזה שהיא עומדת עם התפילה המדהימה שלה, הוא חושב שיש שיקור. אז בוא נראה מה הוא אומר לה.
הרב באמת ציין בשלשלת ההתפתחות של מלכות דוד את כל
כל המערכות. כל המערכות, כן.
אז הנקודה היא בגלל שזה רעיון כל כך גדול שלצאת לפועל זה מורכב.
יפה מאוד. מה שאומר רבינו, רב צבי יהודה, נכון, כל דבר יותר גדול, יותר מסובך. יש מרגל בפומי של רב צבי יהודה, חזר על זה 1,000 פעמים כדרכו, יותר גדול, יותר מסובך. למה? שני מינים נסביר את זה. דבר גדול פירושו דבר בעל שאיפה ענקית. בוא נגיד בצורה פשוטה. רב צבי יהודה נותן דוגמה תמיד, כאילו טכנית. מכונית ומטוס. מה יותר מסובך? מטוס. הרבה יותר מסוכן מטוס. לא תסבור שבתא. למה? זה משהו אידיאולוגי, זה משהו פילוסופי, זה לא סתם. כי השאיפה של המטוס היא יותר גדולה. זאת אומרת, יש הבדל בין לשאוף להזיז מסה לארץ, לבין לשאוף להרים מסה לשמיים. וגודל השאיפה מציב הרבה יותר מפריעים מול המציאות המוגבלת. המציאות המוגבלת היא קשה להתמודד איתה בשאיפות גדולות. כן, דבר שהוא יותר גדול, שואף יותר גבוה, נתקל ביותר המעצורים, כי המעצורים יותר גדולים. דרך אגב, יש מדרש מפורסם, אז מלכות ישראל, יותר חריף מזה, נכון? כן, כתוב פה במלכים א', ששולח דוד את בנייהו, למשוך את שלמה, נכון? אז הוא אומר לו שם, קח את הפרידה שלי, קח את הזה שלי, קח את שלמה, הולך למעיין, כן? ויען בנייה בן יהודה. אמן, כן, יאמר השם אלוקי אדוני המלך. וואלה, מה אתה אומר כאן? קח את הפרידה, אתה בא, אמר 50 מטר, שתי משחת שלמה. אומרת הגמרא, אמר בנייהו, אדוני, הרבה מקטרגים יעמדו מכאן ועד גיחון, זה מרחק של 5 דקות הליכה. למשוך את שלמה, משיח ישראל, זה לא פשוט, גם אם זה נראה מה בכך, פה תלך, תשים פה במעיה, תמשוך אותו, מי אומר לך פה, מה זה, חיל בבל פה, הסנחרי, מה אתה רוצה, תלך, תמשך אותו. ובנייהו, השם יעזור. כי בנייהו מבין איזה משימה רוחנית עושה. איזה מקטרגים עומדים מכאן ועד גיחון. הרבה מקטרגים עומדים מכאן ועד גיחון. כל שכן פה, עוד אין גיחון, עוד אין כלום, יש חנה עם, עם שאיפת מהפך שמתחילה להתממש. אז אומר את הפסוק הבא, מתן חנה ותאמר, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ליל ושחר לא שתיתי, שפוך נפשי ונפשי. אדוני, אני לא שוקרה. הכל מקום את הפסוקים שהיא אומרת, את המילים שהיא אומרת, אחרי זה נראה מה מסתתר פה מאחורי זה. שלושה ארבעה ביטויים. ותן חנה ותאמר, ותן חנה ותאמר. יש עוד פעם אחת ותען על רחל ולאה. טוב, בפרשת ויצא, נכון? שיוצא יעקב ללכת חזרה הביתה. פרשת ויצא, נכון? אז אומר לו, קורא לבנות לזה, ותן רחל ולאה, ותאמרנה עוד חלק בדבינו. ותן רחל ולאה, ותן חנה. אומרת חנה, אני מדברת איתך עכשיו מאותו מקום. שמה, בצעדים הראשונים של יעקב אבינו ללכת להקים את האומה הישראלית בארץ ישראל, היה לבן, היה מאבק, הוא קרא לאנשים שלו, רחל ולאה, עם כל מה שזה מסמל, לספר הזה חזק מאוד, יוסף יהודה. ותן, הולכים איתך. חנה אומרת, אדוני, תקשיב עכשיו אליי. אני מדברת איתך משם. אני מדברת איתך מהמהלך האלוקי הגדול של הקמת האומה, שתקשיב אליי טוב. ביטוי ראשון. ביטוי שני. יין ושחר לא שתיתי. יין ושחר. וכתוב יין ושחר בתנ"ך. לא הרבה. אחד, אסור לכהנים, אסור לנזיר, טוב, זה לא קשור לכאן. כתוב, ונתת ביין או בשחר, מעשר שני. חנה נמצאת כבר בבית המקדש. פה אנשים באים בכיף. לוקחים מעשר שני, היא אומר, אני לא, אני לא שם, אני עכשיו לא לקחת כלום. אני לא מעשר שני. מעשר שני, חכה, נגיע לשם. מעשר שני, שעם ישראל מגיע את המטבעה שלו, הולך לקודש, מתחבר את קודש אל החקלאות. אני לא שם, לא שתיתי. מי לא שתיתי, כתוב עוד פעם אחת בתנך. לחם לא אכלתי. אומר חנה, אני בשליחות אלוקית, קשה מאוד, אני עוד לא שותה, אני לא אוכלת, אני לא שם, חכה, אני אגיע לאכול ולשתות, חכה, לא עכשיו. אני מדברת איתך עכשיו במקום מאוד מאוד רציני, תקשיב עכשיו אותו. מה אומר אותו עכשיו חנה? אני אגיד עכשיו את מדרש חז"ל, על... לפני זה, כן, חכה, לא אדוני, אוקיי, עכשיו לא אדוני. לא אדוני, גם זה נאמר פעם אחת בתנ"ך נוספת. לא אדוני, אחי יוסף, לא אדוני. אחים אנחנו, אנחנו לא מרגלים. אותו דבר. מגיעים אחרי יוסף אל יוסף, הולך להיפגש ביוסף ואחיו. בחלק מהקמת מלכות ישראל, אומה ישראלית, יש מפגש קשה. לא אדוני. אתה לא צודק. הוא כן צודק. הוא יודע שלא צודק, הוא עובד עליהם בעיניים, כן. תראו את חזר עכשיו מספר 56. ויאמר אליה, מתי תשתכרי? אמר רבי אלעזר, מכאן לרואה את חברו דבר שאינו אגון צריך להוכיחו. יופי. חזר לומדים בכיף, אלי, למד אותנו דרך ארץ, תגיד לו, אל תשתוק, מה דעתך? תהיה דוגרי איתו. ותן חלה ותאמר לו אדוני, אמרו לה, ויתימה רבי יוסי ברבי חנינא אמרה לי, לא אדון אתה בדבר זה, לא רוח הקודש שורה עליך שאתה חושדני בדבר זה. היא כדה אמרי, אחי אמרה לי, לא אדון אתה, להביקה השכינה, רוח הקודש בך, קבתי לקו חובה, מה זה הדבר הזה? איזה דברים? מה חזל עשו כאן רבותיי? היא אמרה משפט תמים, לא אדוני, לא שתיתי. חזל אמרו, אתה לא אדון שלי, אתה לא בעל הבית שלי, זה מה שהיא אומרת לו. אתה לא בעל הבית, אתה לא בעל הבית, אתה לא מבין כלום, אתה לא מבין כלום. אתה לא יודע לקרוא את העולם הזה. אתה איבדת את הקשר לעולם הזה, אתה איש גדול, אתה צדיק, אני לא, אין לי מה להגיד עליך. אתה לא יודע לקרוא את העולם. אין לך רוח הקודש. אין לך רוח הקודש. אני אזכיר לכם רבותיי, הבן שלה התנבא מול הפרצוף של אלי. חכו, לפני, נגיע בשבוע בלן, לפני שהוא מתנבא, מה הוא עושה לאלי. הבן שלה מתנבא מול הפרצוף שלי על חורבן שלו. הבן שלה יגיד אלי, אתה נחרב. הבית הזה יחרב. חנה מתחילה את הסיפור הזה. אמרתי בתחילת השיעור. זה הסיפור. לא אדוני, אתה לא אדון שלי. אתה חשבת את עצמך מנהיג, אתה משופט האומה, אתה רב בדין, זוכרים שמה שלה? רב בדין, אומר, אתה לא אדון, אני לא אדון. עליי אתה לא אדון. אתה לא אדון שלי. כי אתה לא מבין. כי אתה לא קולט מה שהולך כאן. צריכים לצאת מהמצב הזה. אתם כבר פסה. אני אומר עוד פעם, אלי צדיק עליון. קדוש וטהור, לא נתור, נימד חזל, מה שמואל אומר עליו. איזה זכות הוא היה לו, אבל אלי לא אשם בזה. זה לא אלי, זה העולם. כי לא אומרת לך, אתה לא אשם. אני לא, אלי נשאלה, אתה בחור טוב, אתה לא בחור, אתה איש טוב. אבל אתה לא מסוגל לעשות את זה כבר. העולם צריך לזוז לשלב אחר. עם ישראל נמצא לשלב חדש. התקופה הזאת הולכת להיגמר, די מספיק. זה ייגמר קשה מאוד. ייגמר בחורבן שילה. משכן יחרב עוד כמה שנחרב המשכן הזה יחרב. יחרב עד אפר. ארון ישווה, הבנים שלו ימותו. זה מתחיל מפה. בתפילה התחנה היא מתחילה להוביל את המהפך הגדול הזה שיגמר רע. אין מה לעשות. זה מה שנלמד את זה בשורים היטב, למה נגמר רע, הכל נלמד. זה מתחיל מפה. היא עומדת להתפלל בחיבור נפלא על הקדוש ברוך הוא, שאני חוזר למה דרשים למעלה. מפה למדו שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. לא צריכים אותך, אדוני. עם ישראל לא צריך אותך. כי הקשר של עם ישראל לקדוש ברוך הוא לא דרך ככה. אתה לא, אתה לא, אתה לא שייך שלי את הקדוש ברוך הוא, אני מפלל, אני מפלל את השם, אני מפלל, אני לא צריך אותך, אתה לפי לא מבין מה אני אמרתי, לא תלויה בך, לא קשורה אליך, לא זקוקה לאישור שלך, אני אמרתי עם הקדוש ברוך הוא, אתה תגיד לי מה להגיד את הקדוש ברוך הוא, אתה לא בא לבית על הקדוש ברוך הוא ולא עליי. אני אומר את הדבר הזה, אתה, אני אומר, זה הקדמה להמשך, מה שנראה פה בהמשך, הבנים שלו הפכו את עבודת השם לעסק פרטי. זה המשך, זה פה, זה המשך הפרק שלו. זה היה פרק הבא, סליחה. הבנים שלו, הקלקול שלהם היה בנקודה הזאת. במקום לראות את עצמם כנציגי האומה מול הקדוש ברוך הוא, אתה עובד אצלי. אתם, כולכם עובדים אצלי. אני בעל הבית, המשכן שלי, הכהונה שלי, הקורבנות שלי, אני. זה נגד כל התפיסה האמיתית. וזה התפילה. זוכרים שבוע שעבר, להשתחוות ולזבוח לשם, דיברנו שלומדים מפה שתפילה גדולה מזבח. כי זה המסר שילך פה. התפילה, הקשר התמידי, שהוא לא צריכים מרחק, ולא צריכים מייעצים, לא צריכים נציגים, הוא היסוד של הכל. הוא היסוד הכל, אנחנו עם אלוקי, בעצמנו. וכל הכהנים זה בא לייצג אותנו, ולהוביל, הם לא צריכים, לא צריכים את ה... את ה הם, לא, הם לא בזכותם אנחנו חיים פה. חיים פה בזכותם ישראל. משה רבינו, מהשמיים. כן? שומר לו השם בחטא העגל, סליחה, בשמיים. שומר לו השם, אני אחליף אותך בהם? מה פתאום? מה, אני? בודה שלה, אני העיקר פה? אני מה, אני רק מנהיגם של העם הזה שלך. מה אני אחליף אותה? איך אני יכול להחליף עם שלם? כן, זה ההנהגה הישראלית אמיתית שמבינה את גודל האומה ואת התפקיד האמיתי של המנהיג. אלי לא שמע. לכן מפה לומדים. שאדם קורא בל השם, שעומדת חנה מול התפילה, ולי לא מבין אותה, הוא חושב שהיא שיקורה. שמה חזל עומדים את הדבר הזה, שאתה רואה בתי את הפסוק הבא. אומר לה אלי, טוב, אלי שומע את זה, לא יודע מה הוא חשב אותו רגע, אבל קיבל כזה שטוזה בפרצוף, לא נעים, לא נעים. משפט אחת לפני זה עוד אמרתי, אל תתן את המתך לפני בת בליעל, כן? בת בליעל. מי זה בת בליעל? אני בת בליעל? אני בת בליעל, אלי? אני בת בליעל? לא תקרא מי בן בליעל. תפתחו פרק ב' רבותיי. פרק ב'. זה פרק ב', סליחה? פרק ב', פסוק י' ב'. ובני אלי בני בליעל. אני בת בליעל, אני. הבנים שלך בני בליעל. כי אני לא באתי לידן. טוב, חזל אמרו, דה מי נקרא בן מדיאל בתנ״ך, נראה סקרה מהירה שתדע מה זה
מדיאל.
אבל תעזבו את הפירוש המדיאלי. על מי נקרא ככה בתנ״ך? זה סקרה מהירה, מי שלא זוכר. הסקרה הולכת ככה. בני בליאל, זה עיר הנידחת, פילגש בגבעה, ובני אלי. אומרת חנה, אני בת בליאל? תראה. קודם כל, אלו בני בליאל לפני כמה שנים בגבעת בנימין, קטסטרופה. אני לא שמח, אני רוצה לצאת משם, אתה עוד שמה קצת, תסלח לי, לא אתה אישית. והבנים שלך הם בני בליאל, אל תגיד לי בה, אני לא בת בליאל. תראו, מדרש חז"ל פה, אתה מספר 566, בשורה השלישית מהסוף. את תתן אותך לפני בת בליאל, 56. אמר רבי אלעזר, מכאן לשיכור שמתפלל כאילו עובד עבודה זרה. בת בליאל. דיברתם, בני בליאל מכירי בך. מה לא לנו עבודה זרה? אף כאן עבודה זרה. מה זה עבודה זרה בתי? עבודה זרה במשכן? אלי חושב אותה לעבודה זרה במשכן. אלי לא מבין את עבודת השם שלה. לא, לא איש לא טוב, הוא לא מבין את המהפך הזה, את המבט החדש הזה, המרענן הזה, הלאומי הפשוט הזה, את הטבע הישראלי הנורמלי שמתגלה, הוא לא מבין.
אבל היא אמרה את זה, הוא לא הזכיר בכלל את המוצר.
כן, עבדי. היא אמרה, למה? כי הוא חושב שהוא חושב ככה.
אבל מה שיש פה, חנן
מולדי,
הרב קוק עם אורות
התחייה
מול
גדולי
ישראל.
ככה אתה מרגיש, כן. זה אתה אמרת, זה נקרא זה ככה. זה אתה אמרת. זה נכון. אני מודה, אנחנו לומדים ספר שמואל, כמו שלומדים את הבנת בניין האומה הישראלית. אני בא להראות לכם שספר התנ״ך הוא ממש שיטת הרב קוק. הרב קוק שיטת התנ״ך יותר נכון. ודאי, ודאי, ודאי. הסיבוכים של המלכות. המשמעות הלאומית. כן, מה שמעתי עכשיו, זה משמעות לאומית. לא גדולי הדור, אנשים, בני אדם, ציבור, בני אדם, עם, יש עם. יש עם פה, יסוד מלכות ישראל זה שיש עם פה. עם שחי ונושם. צריך להתחבר אליו, צריך להרים אותו, צריך לעבוד איתו, ולא לעבוד מעליו. לא להוביל אותו, ולא להגיד לו. צריך לפעול מתוכו. זה יסוד עצום בדור שלנו, נכון? מסכים איתך, מסכים איתך. הייתי אומר יותר מזה, שחנה אמרה את זה, היה קשה לעשות את זה. בעולם לפני 3,000 שנה, היה פשוט. 2,500 שנה, היה פשוט. היה יותר קל. כן, הרב קוטם אמר הדור, נכון שבדור פעם היה גדולים מיוחדים, וכל העם היו פשוטים. היום הדור כולו מתרומם. ואת מה שכתוב כאן, הולך ומתגלה היום לעינינו. הופעת האומה, כוח הציבור, כוח האדם, קשר אל השם, הטבע הקשר. אני רואה פסוק אחד פה, רבותיי, אומר לאלי ככה, עוד שני פסוקים. יונן אלי ואומר לאחי לשלום, אוקיי, ישראל יתן שאלתך אשר שאלת מאמו. מעניין. מה אומר לכאן אלי? בוא תקרוא רבותיי, מקום מספר 54. מה? חז"ל למדו במקום הזה, זה מדהים. תנו רבנן, כיצד שואלים? השואל כלפיו, פניו כלפי נשאל. והנשאל, פניו כלפי שכינה. השואל אומר, כן, מסכת יומא יש שם על הורים ותומים, הדרכת שאלת הורים ותומים. מי שרוצה לעשות את זה, יסתכל שם. וכל מיני הורים ותומים, אחר כך תעשו את זה. הנשאל אומר, הרדוף אחרי הגדוד הזה, זה שמואל, דוד המלך אומר. הנשאל אומר, כה אמר השם, הלב הצלח. אבל לא אומר, צריך לומר, כה אמר השם, אלא הלב הצלח. טוב. אין שואלים בכל שנאמר ושאלו. לא מורר בליבו שנאמר, לפני השם, לגדר שאמרה חנה בתפילתה, וחנה מדברת על דיבה, אומר הפסיקתא בהמשך, הבאתי פה בסוגריים, ייתן לשאלה יותר ששואלת מימו, יליף שאלה משאלה. הגמרא אומרת, לפי הפסיקתא, מגרסת הפסיקתא, שלומדים על שאלה הורים ותומים, היא שאלה הורים ותומים חנה? היא שאלה? היא לא שאלה הורים ותומים. יש מדרש חז"ל שמופיע מפרשים, מפחיד, והחשבי האלה לשיקורה. הורים יתומים, יש אותיות על הכהן, והוא רואה את אותיות, נכון, מהירות. הוא קורא את מה שכתוב. היה כתוב לאלי, כף, שין, ריש, אי. מה זה?
שיקורה.
הוא קרא שיקורה. הוא לא ידע לקרוא הורים יתומים. חז"ל למדו מכאן איך שואלים הורים יתומים, זה מדהים. חז"ל לומדים מחנה, כי היא כאילו שאלה, אבל הוא לא יודע מה להגיד לה, הוא באמת תסתכל, הוא לא הבין, הוא לא יודע מה אומרים לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תסתכל, אישה כשרה, היא נפלאה, הוא לא מבין את זה, הוא רואה הפוך, הוא לא יודע. הנתק הזה, בין הנהגה לאומית לבין האומה, בין הראייה הבית אלית לבין בניין עם השברי, גרם לאלי הגדול והצדיק שלא ידע לקרוא דבר השם על הלב שלו. אז חזר לנו עם עקרונית, שאלתך, משאלתך, שאלת מימו, מילים מדהימות יש כאן. שאלתך, שאלת מימו, כאילו שאלת, היא לא שאלה, היא שאלת הקדוש ברוך הוא. כאילו אלי אומר, האמת היא חנה, היית צריכה לבוא לדבר איתי. ואני הייתי אמור להגיד לך תשובה טובה, אני לא יודע מה להגיד. אז דיברתי איתו ישר כנראה. אז שייתן לך את שאלתך, מה אני יכול לעשות? אני כנראה לא בעסק. אני מרגיש שהוא מוציא אותי מהסיפור הזה. אם היינו, אם אלי הזוכה, הוא היה אומר לה את הכל בעצמו, חנה, את כשרה, יש לך בשורה גדולה, יש לך בן גדול. טוב, הבאתי כאן מדרש בסוף, 58, כן? שהוא כן חושב על זה, ב-58, הוא אומר ככה, ואין אלי ואמר לכי לשלום, אמר לה, דין שלמה מן דידי, אבל שלמה מן ברייך, אלוקי ישראל ייתן שלתך. האמת לך, זה יפה מדרש הזה, אומר אלי, הבנתי, אני לא בעסק, תלכי. קדש בחור, דיברתי איתו, אני רואה שמסתדרת איתו לא רבי לדעי, אז תמשיכי ככה, שיהיה לך בהצלחה. אלי אומר, אני מבין, אני קלטתי, אני לא מבין. הוא קולט שלא, הוא קולט שיש כאן דור חדש, שורה חדשה שהיא גדולה עליו, שהוא לא בנוי אליה, לא בגלל שהוא לא בסדר, אמרתי, בגלל שהדור לא מתאים, בגלל שהמצב לא מתאים, הנהגה לא מתאים. ואלי אומר לה, תשמעי חנה, אם היית זוכה, אז שאלתך, שאלת, כמו שביום ההסבירו, שואלים מורים ותומים, היית בעלה, היא שואלת, עומד מולי, עומד מולי, את שואלת בכל, אני עונה לך, אבל לא זכי. אני כבר לא יודע לענות לך. לא יודע לקרוא מורים ותומים. כנראה שהנהגתי פסה. אז שאלוקים יעזור לך, בהצלחה. שלום לכם הייתה. אומרת הפסוק האחרון, שנקרא היום. ותאמר, תמצא שבתך חן בעיניך. ותן לך אישה. לדרכה. ופניה לא היו לה עוד. דרש חזל. סבא 58 בסוף עמוד. סוף העמוד, כן. תן לך אישה לדרכה. מהו לדרכה פרסה נידה. פניה לא היו לה עוד. פניה דומים לקוף ולסריס מנטרפן. החלק הראשון על הכיפה. מה זה החלק השני הזה? חזל התבלבלו רבותיי. הלק הראשון, מתאים. אריה הולכת עכשיו לקבל מחזור, נורמלי. כדי להיכנס לאריה, צריכים מחזור, אתם יודעים. אז התחיל כבר מכאן. הקדוש ברוך הוא פונט קונה לה. איך שיוצאת מהמשכן, מתחילה להיסק לעבוד. תגיע הביתה, היא תתכנס לרעיון. אבל מה זה פנדון מלקוף? מה קוף? מה זה פנים של קוף? זה אדם לא מסודר. זה אדם כאילו פרימיטיבי, כן? כביכול אדם קדמון. לא נכון, כן, אבל לפי התפיסה המדעית. חנה לפני המהפך הזה היא לא פה. אין לה פנים. אין לה הופעה בעולם הזה. עד עכשיו היא כמו קוף. היא לא מעוצבת. החיבור שלה אל העולם, הפנים. פנים זה איך העולם רואה אותך. איך אתה מסתכל על העולם. עד המהפך שהולך לקרוא עכשיו, פנים שלה כמו קוף. היא לא ממש בן אדם. כשהעולם נמצא בעבר, בתפיסה של השופטים, בתפיסה של פנינה נגיד, דיברנו על פנינה בשבוע הראשון, אז חנה, פניה דומים לקוף. מפה ועלה, פניה לא יבוא. יוצאת מהמשכן חנה, התפילה שלה עשתה את עבודה. היא גם התפללה, התחברה לשם, היא אמרה לאלי, שמוס ראשון, שמוס דבר לפנינו בזאת השם, שמוס הכי קשה. שמוס ראשון, ומאז, הקדוש ברוך הוא, העסק מתחיל לעבוד. פרסה נידה, קיבלה פנים נורמליות, היא מתחילה להוביל. היא מתחילה להוביל, פנים שלה מובילות. אלי כבר לא יוביל. היא תוביל, הבן שלה יוביל, המלאכים יובילו, אלי ישאר מאחורה. אני אומר, לא בגלל שהוא לא בסדר, אני אחזר שפעם העשירית, שלא נתבלבל, שלא נחטא בלשוננו. שהמציאות משתנה. כי הדור שלו הלך. ועכשיו הולך לקום דור חדש. מצב חדש. האומה הולכת צעד קדימה, ולכן התוצאה הראשונה של תפילת חנה, כן, א', עימות חד וחלק מול אלי הכהן, שלהעמיד את החידוש שלה מול הישן שלו, שזה לא מתחבר. ודבר שני, היא יוצאת, היא עושה נדע, פנים חדשות, היא יוצאת הדרך חדשה. אמרנו בזאת השם, איך מתחיל הסיפור עם שמואל, איך פנים חדשות.